טוב, שלום. בשיעור הקודם התעסקנו בכל סיפור מה שקראנו קדמות תורה שבעל פה. התחלנו בכלל מכל ההשתלשלות של משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע וכולי. אז השיעור הקודם עברנו לדבר על התורה שבעל פה שנמצאת ברקע של התורה, גם התורה שבכתב. זאת אומרת, כבר בתקופת התנ״ך אנחנו פוגשים כל מיני הופעות של תורה בעל פה. חילקנו את זה לשלושה זמנים: עבר, הווה ועתיד. עבר זה אומר דברים שאנחנו מכירים אותם עוד קודם מתן תורה, בין אם זה כל מיני הנהגות שאנחנו כבר שומעים הדים להם בתורה, כמו נישואים, בכור, ייבום, כל מיני דברים, עניינים מוסריים כאלו ואחרים. דיברנו על בתי המדרש שחז"ל מספרים לנו שהתקיימו בימי האבות, שההנחה היא שבאמת היו דברים שהתגלגלו, אולי עוד מהאדם הראשון, או כל מיני דברים כאלו. הווה זה בעצם פרשנויות לדברים שעם ישראל מקבל בהר סיני. זאת אומרת, אנחנו מקבלים כל מיני דברים בהר סיני, וצריך חלק מהדברים לבאר, להסביר. יש לנו ציוויים שאנחנו כאילו מכירים, ולנו הם פשוטים, כמו שהזכרנו לדוגמת מצוות ציצית. בסדר? אז אנחנו יודעים שהתורה כותבת לעשות ציצית, אבל התורה לא כתבה לנו מה זה בכלל ציצית. אז מאיפה אנחנו יודעים מה זה ציצית? זו הייתה פרשנות בעל פה שמגיעה ביחד עם התורה שבכתב, תורה כתובה. והדבר השלישי שדיברנו עליו, זה מה שקראנו עתיד. זאת אומרת, כל מיני מצבים וזמנים שבהם עם ישראל יצטרך למצוא מענה לכל מיני שאלות שאין להם מענה בתורה הכתובה. כבר בתורה שבכתב בעצם יש התחלות של הופעות של הדברים הללו. פרשת מקושש, בנות צלופחד, כל מיני פסח שני, דברים שהזכרנו אותם, שעם ישראל נתקל באיזושהי סיטואציה שהוא לא מכיר פתרון אליה, והוא צריך איזושהי תורה שבעל פה. שם יש את משה רבנו שישאל, אבל בהמשך אין את משה רבנו, כבר התורה בעצמה אומרת לנו, כי פלא ממך דבר למשפט, וקמת ועלית וכו', אז יהיו אנשים שינהיגו את עם ישראל, והם יספרו והם ילמדו, וידעו להגיד מה תהיה ההלכה. אז זה באיזשהו ממש בקצרה קיצור של מה שדיברנו בשיעור הקודם. אנחנו ממשיכים הלאה מבחינת סדר הדורות ועוברים אל אנשי כנסת הגדולה. משה קיבל תורה מסיני, יהושע, זקנים, נביאים, נביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה. אז מי היו אנשי כנסת הגדולה וקצת מה הם פעלו? על זה אני רוצה לדבר קצת היום. אז באופן פשוט, אנשי כנסת הגדולה זה שם כללי שניתן לשבעה דורות של חכמים שחיים במשך כ-200 שנה. כן.
למה במשנה הזה קיבל מלא לב, אז הוא שרוע לאנשי כנסת הגדולה? כי יש מה
שיש לנו
שרוע.
שאלה טובה. אבל מה זאת אומרת, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, יהושע הזקני. אתה אומר, למה חזן עוד פעם על המסרוע? יש, לדעתי המהר"ל אומר, שכל מקום שבו כתוב מסירה, יש איזושהי ירידה. אני לדעתי ראיתי זה פעם, אם אני אמצא אני אגיד לך. בסדר? כן. אמר על אומר שבכל מקום ראיתי זה פעם. כל מקום שכתוב מסירה זה אובדן. משה מקבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, כי בין משה ליהושע יש. יהושע לזקן, זקן, ונביאים, מסרו עליה אנשי הכנסת הגדולה. זה הערה טובה, כי היא תהיה רלוונטית בהמשך למה שנרצה להגיד. אבל יש, בסדר, זה באמת הדיוק הזה במילים, המהר"ל מדייק אותו ואומר, מסירה היא איזשהו מעבר יותר, עם יותר טרגי נקרא לזה, בסדר? יש בו איזשהו ממד של צמצום. אז זה קורה בין משה ליהושע, אנחנו מבינים, אבל למה זה קורה בהורדה אל אנשי הכנסת הגדולה, זה אולי משהו שנצטרך קצת לבאר אותו היום. אז תודה שהזכרת לי את זה. אז אנחנו מדברים פחות או יותר על 200 שנים, שמתחילות מתקופת עזרא, בסדר? אנחנו מדברים על ימי שיבת ציון, חזרת עם ישראל לארץ בתחילת ימי בית שני. סוף התקופה, מי שחותם את התקופה היה שמעון הצדיק, מבחינתנו היה משיירי כנסת הגדולה, הביטוי הזה גם צריך להסביר אותו, אותו אנחנו פוגשים גם בתחילת מסכת אבות. הדור הראשון של אנשי הכנסת הגדולה בעצם זה הדור האחרון של התנ״ך. זאת אומרת, עזרא ונחמיה, חגי, זכריה ומלאכי, יש לנו כל מיני שמות, יש עוד דפים, נשארו פה עוד, נשאר, כן. בסדר? בעצם אנשי הכנסת הגדולה יוצרים את המעבר שבין תורה שבכתב אל התורה שבעל פה. בסדר? הם האחרונים לתנ"ך, והראשונים שיופיעו אחרי זה בתורה שבעל פה, עם איזושהי חוליה מקשרת כזאת. אולי נתחיל, רק נגיד הערה קטנה קודם כל, ואנחנו נחזור אליה בסוף. מה אמרו אנשי הכנסת הגדולה? אז הם אמרו, זה קל לזכור, הם אמרו שלושה דברים. הביאו מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. מה זה הביאו מתונים בדין? אז ישמעו את שני הצדדים, תהיו שאתם באיזושהי פסיקה, אולי תתנו את זה. העמידו תלמידים הרבה, עשו בתי מדרשות ועשו סייג לתורה. מה זה? כל הגדרות. נכון, כי יש לנו כל הזה, כאילו תיזהרו כל מיני, כמו איסור נגיעה. התורה אמרה, אנחנו יש איסור יותר. זה אתה כאילו, לא משנה, זה דומה את הדרבנן, אני אומר כאילו בתפיסה שלנו הרבה פעמים, זה כאילו מין משהו כזה. כן, בצורה הפשוטה אני נוצר איזשהו גדר מסביב כדי שלא תיכנס, בסדר? אלה שלושת הדברים שהם רצו להגיד לנו. בסוף הזה יכול להיות שאני רוצה לחזור למשנה הזאת ואולי להבין אותה קצת יותר. אבל בואו נתחיל קודם כל, נראה לי מקורות שיש לכם, הגמרא בברכות, נראה לי זה המקור הראשון אצלכם, מספרת על אנשי כנסת הגדולה, אמר רבי ירמיה, 120 זקנים ומהם 80 וכמה נביאים התקינו את התפילה הזאת, בהקשר של תיקון התפילה. אנחנו מכירים שיש לנו 120 אנשים בכנסת הגדולה, המספר הזה אחרי זה הולך איתנו ומגיע עד כנסת ישראל. בסדר? זאת אומרת, תארו לכם מה היה קורה, אם נגיד במקום 120, היו מסכימים שם ל-30 כאילו. כמה כאב ראש היה יורד לנו, סתם. אז יש שם 120 אנשים, המספר הזה הוא מספר די מוזר, נכון? אנחנו כאילו רגילים אליו, כי בכנסת יש 120, 120 זה כזה יפה ביום הולדת, נכון? אבל מה זה המספר הזה 120? מאיפה הוא מגיע? מאיפה אנחנו מכירים אותו? מה זה? אצל משה יש 120? לא, בסדר, אבל המספר של 120 זקנים, תראו, הירושלמי אומר, נראה לי מקור הבית לכם, נכון? במגילה, רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן, 85 זקנים, ומהם 30 וכמה נביאים היו מצטערים על הדבר הזה, לדיון לגבי מגילת אסתר. לקבוע, לא לקבוע. אז המספרים פה קצת שונים, נכון? אז יש לנו 120, יש לנו 85, ואיזה מספר אנחנו הכי מכירים? כמה מספר עקרוני של 70? בסדר? זה סנס, כנסת הגדולה, תהפוך אחרי זה להיות סנהדרין. בסדר? זה כשתיכנס ללועזית, אז ניכנס לסנהדרין, שזה שם לא עברי. אז מה זה המספרים האלו? איך הגענו אליהם? מה הפשר המספרים האלו? יש הסבר מאוד יפה של יהודי שנקרא רב מרגליות. יש לו ספר, הזכרתי אותו הרבה פעמים, בהקשרים שונים, נקרא יסוד המשנה ועריכתה. ספר מאוד מאוד טוב, מומלץ, חשוב, ספרון, די קטן, קוראים אותו בקלות, והוא עושה סדר בהרבה דברים כאלו. והוא מסביר דבר מאוד מעניין. אומר הרב מרגליות דבר כזה. אחרי שעם ישראל יצא לגלות הראשונה, וחזרו חזרה לארץ ישראל, אחד הדברים שאנחנו צריכים אותם, שאנחנו זקוקים להם כדי להתנהל, זה בית דין גדול. כמו שכבר ראינו בשיעור הקודם, שהתורה אומרת, כי יפלא ממך דבר למשפט, וקמת ועלית, יש איזה בית דין גדול, שכשיש ספקות ומחלוקות, באים אליו, הוא פותר את הבעיות. הוא פוסק והוא קובע. אבל זה נכון. אבל בעיקר מה שהוא עושה, הוא מוציא פסיקת הלכה אחידה לעם ישראל. שזה סיפור, אני אומר, עוד ניגע בו בתקופת הזוגות, שזאת התקופה הבאה, נצטרך לגעת בשאלה איך פתאום יש לנו זוגות ואיך נוצרות מחלוקות, וזה קשור לסיפור הזה. אבל כשעם ישראל חוזר, הם מבינים שהדבר הכי קריטי עכשיו בין היתר כדי לקיים את העולם ההלכתי, נקרא לזה, בסדר? אבל התורני, זה להקים בית דין גדול שיהיה מוסכם על עם ישראל. מה הבעיה? שמאוד קשה ליצור בית דין שמוסכם על כולם, כן? תחשבו היום מה היה קורה אם היינו מחליטים, והיו כמה ניסיונות כאלו בהיסטוריה, להקים את הסנהדרין. בסדר? מי היה נכנס לסנהדרין? מי היה מצביע להישארים את היד? סתם. אז מה היה קורה שם, נכון? תחשבו איזה בלגן זה היה זה, ואלה חושבים ככה, ואלה חושבים ככה, והוא לא שווה כלום. אז ליצור גוף שכל עם ישראל סומך עליו, זה אירוע מאוד מאוד מורכב. מה עושה עזרא? לוקח את כל 120 הזקנים, למרות שהוא צריך 70. לוקח את כל 120 ראשי הרם, בסדר? אוסף את כולם לכנסת אחת. כדי שהגוף הזה יהיה מוסכם על כולם. עם הזמן מה קורה? מטבע הדברים, אנשים מתים. והגוף הזה הולך ומצטמצם, בסדר? ולכן אולי בהמשך אנחנו פה פתאום פוגשים את הירושלמי שמדבר בכלל על מספרים אחרים, על ה-85 האלו. ומה שקורה בשלב הבא, מגיעים ל-70, וברגע שהגענו ל-70, משמרים את המספר, באופן שבו נעשה גם קודם, כל פעם שמישהו נפטר או שהוא מסיים את תפקידו, יוצא לפנסיה, לא יודע איך זה היה בדיוק, בסדר? מה עושים? ממנים מישהו חדש, מי מחליט את מי למנות? כל הגוף ביחד. בסדר? זאת אומרת, כולם יחד מצביעים על מישהו, לא צריך להיות הסכמה של כולם, אבל צריך להיות הסכמה של הרוב. אנחנו הולכים אחר הרוב, למה דיברנו על זה בסנהדרין בהקשרים שונים, אבל הולכים אחר הרוב, ובוחרים את הנציג החדש, והוא מוסכם על כולם. וככה אנחנו בעצם משמרים איזושהי... למה תפיסה אחת? לא, אז הוא אומר, הרעיון היה ליצור גוף, לא, אני אומר, הרעיון היה, אני חושב ליצור גוף מראש שבו אנחנו מצליחים לנהל דיון, עצם זה, אני אגיד ככה, עצם זה שכל החיים יושבים ביחד, בסדר? זה כשלעצמו אני חושב פתר חצי מהבעיות. הם יושבים, אתם הולכים, יושבים עכשיו כל גדולי הדור בלי עסקנים, בלי מישהו שילחש לו באוזן שום דבר, יושבים מדברים אחד עם השני. אני מניח שאחוז גדול מהבעיות היה נפתר, וגם מה שהיה נשאר במחלוקת, אז המחלוקת הייתה, היה אפשר לזקק אותה כאילו, לזקק אותה אולי יותר נכון, לזקק אותה ולהגיע כאילו מה הנקודה, מה נקודת המחלוקת האמיתית שלנו, על מה אנחנו מסכימים, על מה אנחנו לא מסכימים. האם אני מעריך אותך או לא מעריך אותך? יכול להיות שבחלק מהדברים אנחנו חולקים. המחלוקות גם היו פחות גדולות, אנחנו עוד לפני תקופת הבתי, לא יודע, בית שמאי, בית הלל, כל מיני דברים שאנחנו מכירים אותם, אנחנו עוד קודם לזה, בסדר? באמת יש פחות מחלוקות, גם במסורת יש פחות מחלוקות, כי כל דבר שהייתה עליו התלבטות, נפסק ונקבע. זה משהו, המספר האמיתי המקור הוא 70, כמו אצל משה, כמו אצל הסכמים וזה, אבל 120 זה בעצם לקחת את כולם, ככה מסביר הרב מרגליות, כדי ליצור איזושהי הסכמה רחבה. זאת אומרת, יכול להיות שאם היו שם 140, הוא לוקח 140. בסדר? אבל היו 120 אנשים שהם ראשי הקהל, כשאתה לוקח אותם, אתה אומר, זה מייצר את כולם. כמו באופן עקרוני שאמור לקרות היום, נגיד, בכנסת. בסדר? משהו כזה. זאת אומרת, יש לך 120 נציגים שאמורים, שם היום זה עובד בצורה מלאכותית, כי החליטו שיש 120, ולפי זה קובעים כמה כל אחד שווה וכו', אבל באופן עקרוני זה כאילו אמור להיות מעין משהו כזה. זה עוד קודם, זה עוד לפני כן, כאילו זה שיש 70 אנשים שהם מחליטים והם נציגי העם. יכול להיות, כן, הבעיה שאי אפשר לחלוק עליהם. אז אנחנו עוד מעט, אנחנו ניגע גם בהשפעות של התרבויות האחרות. מי שולט באותה תקופה בעולם? אז עוד ניגע בזה, בסדר? אה? אז בואו נראה. מי היו אנשי כנסת, תגיד, זרקו לי שמות של אנשים מאנשי כנסת הגדולה. מי? מרדכי, מי עוד? לא, 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 הרבה דורות אחר כך. שמעון הצדיק, משיירי כנסת הגדולה. אגב, הרב מרגליות אומר, מה זה משיירי כנסת הגדולה? כי הלכה והצטמצמה. בסדר, לכן כאילו זה מי ש... מי עוד? לא מכירים? דניאל. טוב, אז האמת היא שהם לא כל כך מוכרים לנו. יש כל מיני שמות שאנחנו מכירים אותם, בסדר? אבל באמת, יש אפילו, תראה, הייתי איפשהו שמש שמונה ממש רשימה מאוד ארוכה של המון מהזה, אבל שמות שלא נתקלתי בהם לדעתי אף פעם. הם כמעט לא משאירים רושם פרטני. זאת אומרת, כל אחד כשלעצמו כמעט לא מותיר איזשהו רושם, אבל מה הם כן משאירים לנו? הם משאירים רושם קבוצתי. רושם קבוצתי מאוד משמעותי, אנחנו לפעמים לא מספיק מודעים עד כמה הוא משמעותי. אז בואו נראה, הגמרא בברכות למד ג' אומרת, זה גם נראה לי מופיע אצלכם, אמר רב שמען בר אבא, אנשי הכנסת הגדולה, תקנו להם לישראל כמה דברים קטנים, ברכות, תפילות, קדושות והבדלות. בסדר? לא יותר מדי, כולה את הברכות ואת התפילות. מה זה אומר ברכות? אבל כאילו, עם ישראל ברך לפניהם או לא ברך לפניהם? ברכו לפני כן או לא ברכו לפני כן? 100%. אז נכון, בעיקרון, מדאורייתא יש ציווי לברך ויש כאילו אולי לפני, מה זה? יפה, אבל הם תקנו את הנוסח. גם את התפילה, הם מתקנים את הנוסח. התפילה זה סיפור בפני עצמו, היא מתגלגלת, יש לה כמה גלגולים. יהיה לה גלגול בסוף ימי בית שני, לפני היציאה לגלות, אבל באופן פשוט את סל הברכות מתקנים אנשי כנסת הגדולה. אתם יודעים, מתקנים את השפה, זה קשור, פעם עברתי פה על הסיפור של תיקון תפילת 18 וכמה מהזה, אחד הדברים שרצים להגיד שם זה שעזרא ונחמיה כשהם חוזרים, הם צריכים לבנות את הצביון הלאומי מחדש, ובין היתר מה שהם עושים זה מחזקים את השפה העברית. כי לא כולם כבר מדברים עברית. חציה מדברים אשדודית, יש כל מיני שפות כאלה, ככה כתוב שם. אבל הם מנסים, הם באמת, באמת מחזקים את המסגרת של, נקרא לזה, המסגרת היומיומית ההלכתית יהודית. בונים את הברכות, בונים את התפילות. הרמב״ם אומר, נוסח כל הברכות, עזרא ובית דינו תקנום, ואין ראוי לשנותם. ולא לגרוע, וכל המשנה מטבע שתבוך בברכות אינו אלא טועה. זאת אומרת, זה לא שאין ברכות אחרות, אולי, אבל זה טעות. זאת אומרת, לא ראוי לשנות, זאת השפה, זה מה שנקבע, זה מה שהוחלט, והדבר הזה באמת הולך איתנו. אז הם באמת אחראים לחלק מאוד מאוד יסודי ומשמעותי בהתנהלות הדתית שלנו. מהדברים שפוגשים אותנו כל הזמן, עוטפים אותנו ביום יום. למה קראו להם אנשי כנסת הגדולה? אז הגמרא מסכת יומא, מספרת ככה. יש לכם את זה גם בדף, נכון? אמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה? מה הם עשו? אתה משה, כן, בא משה ואמר, האל הגדול, הגיבור והנורא. אתה ירמיה ואמר, נוכרים מקרקרים בהיכלו. היה נורא אותיו? לא אמר נורא. אומר ירמיהו, בסדר, ירמיהו נביא החורבן, אומר, אי אפשר עליי לקרוא לקדוש ברוך הוא נורא. נורא זה איזשהו שם שקשור באמת לעוצמות שלו, לזה. אומר, אין, איך אתה יכול להגיד, אל הנורא, כשאתה רואה את מה קורה בבית המקדש של הקדוש ברוך הוא. אתה דניאל אמר, נוכרים משתעבדים בבניו. כן, דניאל כבר חי, מאוחר יותר בגלות, שנוכרים משתעבדים בבניו, היה גבורותיו, לא אמר גיבור. כל דור הולך ומצמצם. את הפנייה אל הקדוש ברוך הוא. ואתו אינו, כן, באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו, עד רבה, זוהי גבורתו, שכובש את יצרו, שנותן ערך אפיים לרשעים. ואלו הן הוראותיו, שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, איך ומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. זאת אומרת, הם מחזירים את זה, ואיפה אנחנו פוגשים אחרי את התיאור, האל הגדול, הגיבור והנורא, איפה אנחנו פוגשים את זה? בתפילות. נכון, הם מתקנים את התפילות ומחזירים את זה. שואלת הגמרא ורבנן, היכי עבדי אחי ואקרא תקנת דתקין משה. זאת אומרת, איך ירמיהו ודניאל מרשים לעצמם להגיד, משה רבנו אמר, אל הגדול, הגיבור, ונורא, אנחנו מורידים את זה, מורידים פה, מורידים שם, איך זה יכול להיות? אמר רבי אלעזר, מתוך שיודעין בהקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא, לפיכך לא כזבו בו. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אל אמת, אנחנו לא רוצים לשקר בתפילה. בסדר? אז יש, משה רבנו אומר משהו, זה הולך ומצטמצם, כי כל דור מרגיש שזה לא מתאים לו, ומרגיש שזה יהיה שקר להגיד את זה, עד שמגיעים אנשי הכנסת הגדולה ומחזירים. אנשי הכנסת הגדולה, הם לא פחדו לשקר, מה אתם אומרים? האל הגדול, הגיבור והנורא. בסדר? אז אומר ירמיהו, תראה מה הולך פה, הקדוש ברוך הוא עושה פה דברים שונים וזה. לא מתאים. אומר דניאל, המצב לא מתאים. באים דור עזרא ונחמיה, ופתאום מחזירים את זה, ונותנים פה איזושהי פרשנות, זאת אומרת, הם אומרים, נגיד, הפרשנות שלו. זוהי גבורתו, שכובש את יצרו, שנותן ערך אפיים לרשעים. מה, נגיד, ירמיהו לא הבין את זה? במה הם שונים? אתם מבינים מה אני שואל? איך הם פתאום באים? אנחנו מחזירים אחורה את הגלגל וזה. הביטוי, תראו, החזירו עטרה ליושנה, זה כזה... כן. אז יכול להיות שמתאימים אותם יותר לציבור, יכול להיות. אז יכול להיות שאנחנו כבר קצת היסטורית, אנחנו קצת אחרי, ואולי כבר עיקלנו חלק, אנחנו יכולים לראות תמונה רחבה יותר, אבל אני אגיד אולי קצת משהו מכיוון אחר. אני חושב שיש פה איזשהו שינוי משמעותי. זאת אומרת, הדורות שקדמו לאנשי הכנסת הגדולה, כשהם נתקלו באיזשהו אתגר במציאות, היה להם את היכולת ואת הכוח לשנות. אנשי הכנסת הגדולה, מה שהם עושים זה לסגור ולקבע את מה שיש לנו. ומאז מה אנחנו עושים? כמו שעשו פה אנשי הכנסת הגדולה, מה אנחנו נעשה? אנחנו נשאיר את אותו קטע, אבל מה נעשה לו? נפרש אותו. אנחנו כבר לא מעדכנים אותם. אתם מבינים מה אני אומר? יש מטבע שטבע משה רבנו, אני כבר לא מזיז. האל הגדול הגיבור, ואם עכשיו אני אבוא להתחיל לשחק עם זה מה שאני רוצה, אני לא יודע לאיפה זה ילך. צריך להבין אולי למה זה קורה דווקא כאן, ולמה זה משתנה ככה. מה משתנה בתקופה הזאת? אחד הדברים שמאפיינים את התקופה הזאת, זה תקופת מעבר בין הנבואה לחוכמה. אנחנו בסוף הנביאים. המעבר מנבואה לחוכמה יש לו כל מיני משמעויות. בין היתר המשמעות שלו, שהכוח הרוחני שקיים אצל עם ישראל הולך ומדלדל. וממילא היכולת שלנו לשנות, לדעת, היא מצטמצמת. זה דבר שחשוב לדעת אותו עד היום. אמרנו את זה. שבאמת יש משהו בהקשר הזה, שלעם ישראל הנבואה נעלמה, היכולת שלנו היום לחדש, לשנות, להגדיר דברים חדשים, היא מצומצמת. הרבה פעמים יש שאלות בנושאים שונים, שיכול להיות שהיינו רוצים שיראו אחרת. אין לנו את הסמכות לשנות אותם. בכל מיני הקשרים. אז אני אומר עוד פעם, ביחד עם תורה שבכתב, ניתנה תורה שבעל פה, שאפשרה לימוד ועיסוק, וזה בא לידי ביטוי אולי פקן בצורה יותר קיצונית, בירמיהו שיכול לעמוד מול המציאות ולהגיד, זה לא מתאים, אני משנה את זה. אבל משהו בעוצמה הרוחנית של עם ישראל יורד, אנחנו מתפללים לחזור לשם. אבל יורד, ויש לנו היום כל מיני שינויים. אני אומר דוגמה שאני מביא מדי פעם, היחס היום למעמד האישה. זה דוגמה שנראה לי קל לדבר. אפשר להסכים איתה, אפשר לא להסכים איתה. אבל אני חושב שאנחנו נותנים הרבה שיעורים על הבדלים בין גברים לנשים, ועל זה, וזה כל העניינים האלו, ועל למה אנחנו מברכים שלא עשני אישה, ואישה מברכת שעשני כרצונו. אני אגיד בסוד שאולי יכול להיות שאם אנו סנדרין, חלק מהדברים הם משתנים. אנחנו היום תקועים. בסדר? חלק מהמערכת שלנו היום היא לא עובדת כמו שהיא אמורה לעבוד. קיבלנו תורה שבעל פה, קיבלנו כלים, קיבלנו י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, ואנחנו לא יודעים להשתמש בהם. זה פוגש לנו בהרבה דברים. זה לא, אני אומר, המחויבות שלי להלכה היא לא משתנה בגלל זה. רק אני מבין שאני לא צריך להצדיק כל דבר בתירוצים שמרגישים לי שהם כאילו לא, שהם ככה כאילו. לפעמים אני אומר חלק מהדברים, יכול להיות שהם רוצים שהם יראו אחרת. יש דינים שוודאי צריכים להיראות אחרת. לדוגמה, ניתן דוגמה קלה, דיני נידה היום, בסדר? מכירים, יש דין, יש הבדל מדאורייתא בין נידה לזווה. אישה נידעת, 100 ימי בהם שהיא רואה אדם, ואחרי זה היא נתהרת בצורה הכי פשוטה. אישה זווה, שרואה אדם שלא בזמן נידעתה, נראה אותם, מחלוקת בראשונים, מה זה נידע, מה זה זווה, אבל באופן פשוט, היא רואה את זה כאילו בצורה לא רגילה, צריכה לספור 7 נקיים, אם היא ראתה 3 ימים והיא זווה גדולה, היא צריכה לספור אחרי זה 7 נקיים. היום כל אישה סופרת 7 נקיים. זה לא רק היום, זה לא המצאה של ה-20 שנה האחרונות, זה כבר מהתנאים והמוראים, אבל נגיד אם יבנה בית מקדש, כשיבנה בית מקדש, אישה תהיה צריכה לדעת האם היא נידה או זווה, כי לדוגמה אישה זווה מביאה קורבן. נידה לא מביאה. אז צריכו להכריע. אנחנו היום חסרים את היכולת הזאת. אז אפשר להביא 1,000 הסברים לזה שבני זוג, זה שהם אסורים שבועיים ומותרים, זה טוב להם לזוגיות וזה זה וזה. ומותר גם להגיד שלפעמים זה על הפנים, וזה ממש מעצבן, וזה גרוע, וזאת ההלכה, ואנחנו עושים אותה כי אנחנו מחויבים לה. ולפעמים זה, והיינו, יכול להיות שהיינו שמחים שדברים השתנו, ויכול להיות שגם דברים עוד השתנו כאילו. כשיבנה מקדש, תחזור סנהדרין, דברים יצטרכו גם להשתנות. כאילו זה שנעלי, זה עצם זה שאנחנו יודעים שהדבר הזה קיים, והוא קצת משחרר מאיתנו. כל מיני דברים. דוגמאות נוספות, יש כל מיני. דוגמה, סיפור, גם דוגמה שדיברתי איתה, נפתלי אתמול, בליעה בכלים. סיפור בהלכות איסור והיתר. בסדר? כל הדיונים שלנו היום על בשרי, חלבי, תלויים כולם בהבנה שכלים בולעים טעם. האם הכלים שלנו היום בולעים טעם? אז לא ברור. אז אפשר לדון מה זה, האם אולי אנחנו לא יודעים מה זה בליעת טעם. אבל זה לא כל כך פשוט, יכול להיות. אז אפשר לנסות להסביר שבליעת טעם זה אחרת ממה שאנחנו חושבים שזה, וזה משהו אחר, ואנחנו לא יודע מה, וכאילו אולי אנחנו לא מבינים מה זה בליעת טעם. וגם אפשר להגיד שיכול להיות שהכלים שלנו היום לא בולים, ואנחנו, אין לנו מספיק סמכות להגיד את זה. ויכול להיות שתקום סנהדרין ותחליט שיש כלים שכן, יש כלים שלא. אבל כאילו אני מרגיש הרבה פעמים זה דווקא משחרר אותי. זה לא הופך את הכל להיות לא הגיוני, אלא זה עושה את הכל בעיניי יותר הגיוני. אני מבין מה גבולות הגזרה שלי, ואני לא חייב כל הזמן להצדיק דברים שהם נראים לי כאילו, שהם לא... עכשיו יכול להיות גם שאני טועה, יכול להיות שתקום סנהדרין ותשנה דברים לא כמו שאני חושב. אבל אנחנו מבינים שמשהו בנו קצת, וזה מתחיל פה, זה מתחיל בסיפור הזה, במעבר הזה בין הנבואה אל החוכמה. נפסק את הנבואה, הכוח הרוחני הזה יורד, ולעם ישראל, הכוח שלנו של עם ישראל, נהיה יותר חלש. מה עושים אנשי כנסת הגדולה? הם מתאימים, הם עושים התאמות, ואנחנו עושים את זה עד היום. באיזשהו מקום, אני אומר, הם שומרי החומות של עם ישראל. הם מתחילים ליצור את המסגרת שאנחנו מכירים אותה היום. את התפילות, את הברכות, הרבה מאוד דברים. אחד הדברים הנוספים שעושים אנשי כנסת הגדולה, וקשור גם כי אני חושב לאותה נקודה, זה חתימת התנ"ך. אנחנו מכירים היום את התנ"ך כאיזשהו קובץ אחד כזה, 24 ספרים, שאנחנו מחלקים אותם, בסדר, אבל מאוד מאוד כאילו ברור, אנחנו מבינים זה. מי חתם את התנ"ך? מה אתם אומרים? כבר אמרנו, מי חתם את התנ"ך? אנשי הכנסת הגדולה. איפה מופיע תיאור חתימה? ראיתם את זה פעם? איפה מופיע תיאור חתימת התנ"ך? כל הסיפור שאיך זה נחתם וכל זה, איפה זה מופיע? איפה? בעזרא ונחמיה. איפה אתה אומר? בגמרא, איזה מסכת? זוכר איזה פרק בעזרא ונחמיה? איפה זה מופיע? מה, איפה אף פעם לא... חתימת התנ"ך, זה אירוע קריטי, איפה הוא מופיע? לא מופיע, אתם לא זוכרים שהוא מופיע בשום מקום שראיתם. באף אחד, לא, זה לא מופיע בערב. אז איפה זה? אז האמת היא שזה מאוד, בצורה מאוד מאוד מפתיעה, זה לא כל כך מופיע. בסדר? אני כאילו אגיד לך, כשניסיתי ללמוד זה פעם ראשונה, אמרתי, טוב, וואי, זה קטע שאף פעם לא שמתי לב, בטוח זה מופיע איפשהו. כאילו צריך לזה, בטח איזה מדרש, איזה משהו כאילו שסתם, כאילו שפספסתי. ואני מתחיל לחפש, ואין כמעט כלום. אז יש גמרא במסכת בבא בתרא מאוד מפורסם, דף י"ד, שמדברת על איזה ספרים נכנסים, מה לא נכנס, מי כתב, איזה ספר, כל הסיפור, כאילו, הפסוקים בתורה, בסוף התורה, אם יהושע כתב, משה כתב, כל הדיונים האלו. יש שם ככה דיונים ארוכים, מי היה איוב, דיונים כאלה חשובים שלומדים כל ספר בתנ"ך. אבל אין שם תיאור של האירוע שבו סגרו את זה, אמרו, זה התנ"ך שלנו, מהיום על זה נשבעים, בסדר? לא יודע מה, כאילו, אין דבר כזה, אין לנו תיאור כזה. אחד המקורות הבודדים, אני חושב שיש בו התייחסות, זה המדרש ברות רבה, הבאתי לכם אותו גם. אומר המדרש, מה עשו אנשי הכנסת הגדולה? כתבו ספר, ושטחו באזרה, ובשחרית עמדו ומצאו חתום. הדאוד הכתיב בנחמיה, ובכל זאת אנחנו קורטים אמנה וכותבים ועל החתום. כתוב אחד אומר ועל החתום. וכתוב אחד אומר ועל החתומים, האח, אלא ועל החתום זה בית דין של מעלה, ועל החתומים זה בית דין של מטה. אז איזשהו תיאור כזה מעניין, לוקחים ספר, רוצים לדעת אם הוא נכנס, לא נכנס, מה אנחנו, איך אנחנו סוגרים עכשיו את הסיפור הזה, פורסים את הספר, ואם באים בבוקר והוא חתום, סימן שמשמעים חתמו עליו. בסדר? זה תיאור מאוד יפה, אני צריך להבין אולי קצת מה המשמעות שלו. בתקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה, בחתימת התנ"ך, יש המון ספרים שמסתובבים. כל מיני ספרים. יש יחזקאל, יש הושע, יש מלכים, יש דברי הימים, יש ספר שנקרא בנסירה, שהוא יחסית מוכר. מה זה? נכון, מה שאנחנו נקרא אחרי זה ספרים חיצוניים, יש ספר יהודית, כל מיני, אני יודע מה... שמות של ספרים שחוכמת, אני יודע, חוכמת שלמה, מעשה שושנה, כל מיני דברים כאלו, ספרים שחלקם אנחנו באמת מכירים יותר, חלקם מכירים פחות, וקיימים הרבה ספרים. ומה שעושים אנשי כנסת הגדולה, זה מחליטים לעשות איזשהו סינון, ולבחור מה הספרים שנכנסים. מה הסיבה לא להכניס ספרים מסוימים? מה אתם אומרים? למה לא להכניס? לא, אז זה ספרים שקשורים לעם ישראל. אז האמת היא, בוא נגיד, קודם כל ברמה הכי פשוטה, למה אנחנו חלק מכניסים וחלק לא? לא, לא בהכרח. בוא נגיד, באופן כללי, כשאני עורך משהו ואני מכניס חלק, מכניס חלק לא, קודם כל למה זה קורה תמיד? כי אני צריך לעשות סדר ולסנן ולבחור, בסדר? מה שלא נכנס הוא בהכרח רע. תנו לי דוגמה של דברים שלא נכנסים והם לא רעים. ברייתות, לדוגמה. כשרבי עורך את המשנה, יש לו המון המון קבצים תנאיים, בסדר? והוא אוסף אותם ומסדר אותם, וחלק מהדברים לא נכנסים. ונקראים ברייתות, כי הם נמצאים ברה, בחוץ. והגמרא מלאה בהם. זאת אומרת, לאף אחד אין בעיה להשתמש בהם, ללמוד אותם. אנחנו רואים שלמדו אותם כל הזמן. אבל הספרים החיצוניים אנחנו רואים איזשהו תיאור מעניין. מה אנחנו מכירים ככה על הספרים החיצוניים? אז הבאתי לכם את הירושלמי, נקרא לפני כן אולי את המדרש, מדרש גם, מדרש רבה, במדבר רבה, ויותר מהם הבני ייזהר, אמר הקדוש ברוך הוא, כף דלת ספרים כתבתי לך, ייזהר, ואל תוסף עליהם. למה לעשות ספרים הרבה אין קץ? כל מי שקורא פסוק שאינו מכף דלת ספרים, כאילו קורא בספרים החיצוניים. שכל העושה כן, מי שמוסיף, אז אין לו חלק לעולם הבא. אז מי שמביא את זה אצלנו במשנה זה רבי עקיבא, בפרק חלק, והגמרא דנה ככה בדברים שלו, גם בבבלי וגם בירושלמי. אז בואו נראה את המקור שהבאתי לכם בירושלמי, בסנהדרין, פרק י'. רבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים החיצוניים, כן, אין לו חלק לעולם הבא. איזה, על מה אנחנו מדברים? אומר רבי, אומר את הגמרא, כגון ספרי בן סירה וספרי בן לענה. אבל ספרי המירם או המירה זה מה שאנחנו מכירים הומרוס כנראה, וכל הספרים שנכתבו מכאן ואילך, הקורא בהן כקורא באיגרת. מה זה קורא באיגרת? כאילו אתה קורא, נקרא לזה היום, כאילו אתה קורא עיתון, בסדר? מה הייתה, מה? יותר מהם הבני ייזהר, להיגיון ייתנו, ליגיעה לא ניתנו. אז אומר, אומר הירושלמי, יש ספרים, מה זה? לא, הוספתי את ה... זה ציצות כאילו מהמשנה. בסדר? אז הירושלמי מחלק פה. יש ספרים שאסור לקרוא בהם. לדוגמה, מה הספרים שהוא מזכיר? בן סירה ובן לענה, זה ספרים חיצוניים. זה. מה שכן מותר לקרוא, זה לדוגמה את ספרי המירה המירה. אז האומר הוא, זה ספרי שירה יוונית כזאת, שסתובבו גם אז, כל מיני כאלו. בסדר? למה את זה מותר ואת זה אסור? מה אתם הייתם אומרים? מה יהיה מותר ומה יהיה אסור? ספר בן סירה, לא נספר, ספר בן סירה הוא ספר, אגב, שמופיע בגמרא. הגמרא מצטט אותו, מדי פעם מביאה ממנו ראיות, באחד המקומות היא אפילו מביאה אותו כאילו כתיאור של פסוק, כאילו תיאור של פסוק, שהיא מביאה אותו ממש כאילו מצטט מפסוק, בבת הלדתי. ויש לו כל מיני, הגמרא בסנהדרין בבבלי דנה אחרי זה, למה הוא לא נכנס, מנסה להביא כל מיני דברים, ויש לזה מחלוקת, למה כאילו, האם הדברים שהוא אמר הם בסדר או לא בסדר, ורוב הדברים כמעט כל דבר שמצטטים שם, הוא מופיע כבר בתנ"ך, בספרים אחרים, או משנה, כל מיני דברים כאלו. מה יותר חמור, לקרוא בו או לקרוא בספר השני שהגמרא מביאה פה? מה דעתכם? על פניו בצורה פשוטה, הרבה יותר רגיוני להגיד הפוך. נכון, שהספרים היווניים האלו, אל תקרא בהם. ספרי בן סירה, מקסימום תקרא. זה כל כך זה עד שאחד אחד הפרשנים האחרונים, באר שבע, התלמיד של הסמה, של הלבוש, מי שקצת מכיר אותה מהפסיקה, אומר שאולי היה צריך להפוך שם את הדברים. זאת אומרת שהגרסה בירושלמי לא נכונה, ואולי צריך להפוך. אז בין היתר מי שיוצא ככה להסבר הגרסה, הבאתי לכם את היד דוד. יד דוד גם אחד מהאחרונים, חי בצרפת, בתקופת נפוליאון. נפוליאון ממנה אותו להיות ראש הסנהדרין. ככה הוא מתמנה להיות ראש הסנהדרין בצרפת. ראש ככה, כאילו משהו היהודי שם וזה. אז הוא מתייחס לזה, בסדר? זה באחד הפירושים, אז בואו נקרא אותו. ודרכו אולי ננסה להסביר את הסיפור הזה. רבי יוסף אומר בספר בן סירה, אתם רואים את זה? עיין בבאר שבע, שתמה על הירושלמי, שאוסר לקרות בספר בן סירה, אפילו דרך הרי, ומתיר בספרי מירס, שהם ספרי מינים, ללמוד בהם דרך הרי. הוא מגיע בשביל כן, הירושלמי מהפך אותו. בסדר? באר שבע אומר, צריך להפוך שם את הגרסאות, כי זה לא הגיוני. ולעניות דעתי, אומר יד דוד, נראה שאפשר לקיים הנוסחה שלפנינו בירושלמי. בוודאי ספר בן סירה, לאו ספר מינוטו. והמשנה שאומרת בספרים החיצוניים, אנו ספרי צדוקים שמהפכים דברי אלוקים חיים ומפרשים הפסוקים על דרך מינות, ואפשר נעמיד את ספרי צדוקים, אנו תלמידי ישו. כמו שכתב רשי במקום וכו'. אמנם ספר בן סירה, אין בו דברי מינות, אז למה אסור לקרוא בו? למפני שהיו מחזיקים אותו בכלל כתבי הקודש, והיה חשוב ביניהם. וכן הנוצרים עד היום, מחזיקים אותו בכלל כתבי הקודש. אגב, בהערה, נגיד, הרבה מהספרים החיצוניים השתמרו בעיקר אצל הנוצרים, בכל מיני תרגומים, זאת אומרת, הם נכתבו בעברית, היו עוד שפות, אבל בעיקר בעברית. הרבה מהם תורגם, התגלגל אחרי זה לנצרות, וחזר אלינו אחרי זה בתרגום של התרגום. חזר, התרגום תורגם חזר, ואנחנו מכירים אותו גם בעברית. לכן מה שהוא אומר פה, שאצל הנוצרים עוד מחזיק, עד היום מחזיקים אותו בכלל כתבי הקודש. ולכן הסרום להמון, שלא יטעו בהם ויחשבו בכלל כתבי הקודש. נכון, אני ניגע בתנה. הוא נוגע דווקא בסיפור של הספרים החיצוניים. אמנם לחכמים שיודעים זה, אין איסור לקרות פה ולמדרש מילה מעל יתעדעית, כן, אסור, אין בעיה לדרוש את הדברים הטובים, חכמים שמבינים את זה. בספרי מיר, הסלאבה הם ספרי מינים, כמו שכתב חשב הרב באר שבע, אלא כמו שפרש במוסף ארוך, כן, בארוך שהם ספרי המשורר היווני, הומר, אמירוס, שנמצא עד היום בכמה לשונות, ואין בו דברי מינות, רק דברי הבל. בסדר דברים, כן, אין איסור לקרות בו לפעמים, בסדר דברים שאין בו דברי מינות, רק דברי הבל, אפשר לקרוא בהם לפעמים. אני לא אגיד, יותר, יש לי משהו על הלשון, אני לא אגיד לכם יותר מזה, בסדר. טוב, על חלק מהספרים שלכם, טוב, תבינו לבד. אז סתם, חס וחלילה. אז מה הבעיה בספרים החיצוניים? דוד אומר פה נקודה מאוד חשובה. הסיבה שחכמים כל כך אוסרים להשתמש בספרים החיצוניים, זה לא בגלל התוכן שלהם, אלא בגלל מה? כי מאוד מאוד קריטי להבין מה בפנים עכשיו ומה בחוץ. זה חשוב, אנחנו צריכים עוד להבין למה. אבל הסיפור הזה הוא מאוד 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 חשוב. כדי שהתנ"ך יהיה קובץ מחייב, כדי שיהיה קובץ כזה שאנשים באמת מאמינים בו, והוא נעשה כזה משמעותי, אחד הדברים שאנחנו צריכים זה באמת לסגור אותו ולהגדיר אותו כמשהו סגור וחתום. ואולי אני אגיד ככה, לא ראיתי את זה מספיק כתוב, אבל אני מציע שאולי הסיבה שאין לנו חומר כמעט כתוב על איך נחתם התנ"ך, היא כדי לתת לנו את התחושה ואת החוויה שהתנ"ך באיזשהו מקום, כמו החוויה הילדותית שכמעט, אני אומר, כולנו כמעט חיים איתה, שכאילו התנ"ך הוא כאילו הגיע לנו ככה מהשמיים, נכון? זאת אומרת, זה הרבה פעמים החוויה. מאיפה, מי אמר שזה התנ"ך? למה לא ספרים אחרים? מישהו פעם שאל את עצמו? למה לא? כי זה התקבע כל כך, זה הצלחה של אנשי כנסת הגדולה. העובדה שהיום אנחנו יושבים כולנו, וזה ברור לנו שהתנ"ך הוא התנ"ך, זאת ההצלחה של אנשי כנסת הגדולה, ואני חושב שבאיזשהו מקום, כאילו כמעט הייתי אומר שהפרוטוקולים נשארו סודיים, כאילו. חלק מהדיונים אנחנו מכירים, אותם אמרתי בגמרא ובבטרה, אבל באופן, כאילו, באופן כללי הייתי אומר, זה משהו שבכוונה נשאר כזה, כדי להשאיר אותו אלוקי ולא אנושי. וזה אולי יסביר את המדרש ברות רבה שראינו, שהיו פורסים את הספר, ומחכים שהקדוש ברוך הוא כאילו יחתום להם אותו. אנחנו רוצים שהספר הזה יהפוך להיות ספר מוסכם על כולם. פעם יש איזו אמירה, אני לא זוכר בשם מי, ולא הצלחתי למצוא אותה, שאומר, איך, מישהו שחי, לא יודע, אולי היום או בזמן האחרון, שאמר, לדעתי, שאמר שהוא לא מאמין, הוא לא מאמין שיש אלוהים, אבל לא יכול להיות שבן אדם כתב את התנ"ך. הוא אומר, כאילו, זה, לא מאמין שיש אלוהים, אבל זה ספר שלא בן אדם כתב אותו. זה אמירה, נראה לי שיש בה משהו, כאילו, חזק, בהבנה שבאמת יש משהו, כאילו, התנ"ך הצליח להיות ספר שהוא באיזשהו מקום על אנושי. ואולי מה שהפך אותו, מה שעזר לו להפוך להיות כזה, זה המלחמה של אנשי כנסת הגדולה להגיד, זה וזהו. אין דיונים, אין איזה, אני לא כאילו מסביר לך עכשיו יותר מדי, ואני גם לא מאפשר לך לסטות. ספרים חיצוניים אתה מוציא מחוץ לתמונה, ואתה משאיר את הספר כמו שהוא. ואולי, אני אומר סתם, אולי באמת, נגיד הנצרות שלקחה את הספרים החיצוניים, תוסיף אחרי זה עוד דברים לתנ"ך. בסדר? זאת אומרת, תהיה להם את הברית הישנה, ואחריה תקום הברית החדשה. ובאיזשהו מקום יכול להיות שמה שאנשי הכנסת הגדולה עושים, זה כאילו עומדים על הרגליים האחוריות בניסיון למנוע את הסיפור הזה. התנ"ך נחתם כאן, הנבואה נגמרת, מה שיש לנו זה מה שיש לנו, מה שבפנים בפנים, מה שבחוץ בחוץ, זה לא איזשהו תהליך כזה שאתה יכול להגיד כן, לא, הוא נשאר כזה וזהו. אני חושב שזה קצת נשאר סודי. חלק, שוב, חלק מהדיונים יש לנו בבבא בתרא, חלק מהספרים, רצו לגנוז, לא רצו לגנוז, אנחנו מוצאים לפעמים כאילו הדים מהדיון. אבל בסוף, כאילו אני מרגיש את הפרוטוקול הסופי, לא ישאירו לנו. והחוויה שלנו היום היא כזאת, אני אגיד זה אולי גם במילים אחרות, אני חושב שחלק מהאמונה שלנו בקדוש ברוך הוא, לפחות כאילו מה שאני גדלתי עליו, זה שהקדוש ברוך הוא גם מנהל את ההיסטוריה. מה זאת אומרת? זה לא רק ש... כאילו זה לא רק שמה שאני יכול להסביר אותו וזה, אז הוא נכון, ויש לפעמים כל מיני טעויות שקרו בדרך, לא, הקדוש ברוך הוא מנהל את זה ככה. ואם עכשיו הגענו לזה שעם ישראל קיבל את התנ"ך כספר כזה, יש לזה משמעות אלוקית, לא רק אנושית. ומשהו בזה אני חושב נשאר כזה. יכול להיות, אני אגיד אולי איזה, הסיפור הזה, הרצון הזה לשמר ולקבוע, קשור גם לנקודה הנוספת שקצת הזכרנו בהתחלה, שאין לנו כמעט חומר כתוב של אנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה הם התפר שבין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. הם, הייתי אומר, באיזשהו מקום, הם הגדר, בסדר? שחוצצת בין הדברים. ולכן, הם כמעט לא משאירים דברים שלהם. כי כל דבר שהם ישאירו, הוא קצת מסוכן. למה הוא מסוכן? כי הוא יכול לגרום וואו, אולי הוא עוד שייך לפה. לא, יש הבדל. יש איזשהו מקום שם, תקשיב, עד לכאן את התורה שבכתב, נגמר. בסדר? יש חיץ, יש אזור חיץ כזה, שאף אחד לא נכנס אליו, ומכאן מתחילה תורה שבעל פה. אמרנו, הזכרנו בהתחלה שאחד המקורות היחידים שאנשי כנסת הגדולה מביאים זה המשנה בתחילת אבות, שלושה דברים, נכון? הבו מתונים בדין, מעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה, ואמרנו שנחזור אליה, אז אני אציע פה פרשנות שאולי קצת, חלקה יותר מתקבל וחלקה אולי פחות, אבל בכל זאת אני אציע אותה, שאני אומר, אולי מתונים בדין, מתונים בדין זה קצת רחוק, אבל אני אציע למרות, שיכול להיות שהכוונה היא, כשאתם עכשיו באים לדון בדיני התורה, תהיו מתונים בדין. היכולת שלנו עכשיו להגדיר דינים חדשים וללמוד ולהחליט וזה, היא כבר לא מה שהייתה פעם. העמידו תלמידים הרבה. למה זה חשוב פתאום עכשיו להעמיד תלמידים הרבה? כי כשאנחנו עוברים מתורה כתובה לתורה שבעל פה, אז קריטי שמה יהיה לנו? הרבה תלמידים. כי אם אני כותב, אם הכל כתוב, כשאני כותב ספר, בסדר? הרבה יותר קל לי להעביר את המסר, גם כשאני לא נמצא פה. אבל כשהמרכז הכובד עובר מהבכתב לבעל פה, מה אנחנו חייבים שיהיו לנו? הרבה אנשים. זאת אומרת, התורה הופכת להיות משהו שהוא עובר בין האנשים, ולכן אומרים אנשי כנסת הגדולה, מה קריטי לנו שתדעו שצריך לעשות עכשיו? העמידו תלמידים הרבה. ומה תעשו? דבר אחרון, עשו סייג לתורה. אני אומר, דיברנו על הבנה פשוטה, איזה הרחקות מעבירות, אבל נראה לי בצורה יותר משמעותית אולי בהקשר שלנו, עשו סייג לתורה הזה, זה מה שעשו אנשי כנסת הגדולה כל הזמן. אנחנו עושים איזושהי גדר סביב הדבר הזה שנקרא תורה, ואנחנו יוצרים עכשיו איזושהי מסגרת. אנחנו קובעים את הברכות ואת התפילות, אנחנו קובעים מה התנ"ך, מה בפנים, מה בחוץ. אולי זה קצת מה שהם אומרים פה. טוב, כן. לא, אני מסכים, אבל אני אומר, ברגע שאתה עובר לתורה בעל פה, אנחנו עוד, אני גם מזכיר בשלב הזה, תורה שבעל פה היא כשמה, כן היא, רק בעל פה. לכן מאוד מאוד חשוב, שאם יש לך משהו שאתה יודע אותו ואתה רוצה להגיד אותו, תגיד אותו. תגיד אותו לתלמידים, כי אתה לא משאיר ספר, נגיד יהושע עכשיו, יש לו את ספר יהושע נגיד, בסדר? גם אם עכשיו אני יכול לשבת וללמוד אותו, גם בלי שמישהו מספר לי אותו, אני יכול גם לקרוא אותו לבד. יש לזה את החסרונות של זה, ודיברנו על זה פעם הקודמת, אני צריך איזשהו רקע, אבל אני לא חייב הכל, בסדר? אם יש לי מפתחות, הבנה של השפה, כל מיני דברים, אני יכול להבין. כשהדברים עוברים בעל פה והם לא כתובים, כדי שהם ישתמרו, אתה חייב להעמיד תלמידים הרבה, בסדר? עוד שאלות? טוב, כמה נקודות אחרונות ועוד מעט נסיים. מבחינה היסטורית, אז המעבר בין כנסת הגדולה לתקופת הזוגות הוא גם מעבר בהיסטוריה העולמית או העולמית הארץ ישראלית בטח, בין התקופה הפרסית, בין האימפריה הפרסית לאימפריה ההלניסטית. הגמרא מסכת יומא מפגישה בין שמעון הצדיק, שהיה מי שירא כנסת הגדולה, לבין אלכסנדר מוקדון, תיאור יחסית מפורסם, אני חושב שאולי הבאתי לכם אותו, שהוא מגיע, סיפור היה שביקשו הקוטים לשרוף את המקדש, ואלכסנדר מוקדון מגיע להחריב, ואז הוא מגיע עם כל הזה, ושמעון הצדיק יוצא לקראתו, הולכים כל הלילה, ואז הוא פוגש אותו, והוא יורד, פתאום אלכסנדר מוקדון המצביע הגדול, שהיה כנראה פחות או יותר בגילי, יכול להיות יותר, הוא נפטר לא הרבה אחרי, יורד מעל הסוס שלו ואומר, ומשתחרר, אומר לו מה קרה, נגיד מה הולך פה, אז אומר להם, זה דמות דיוקנו אני רואה של שמעון הצדיק ומנצח לפניי במלחמות. ואז הוא מכבד את המקדש וכל התיאור הזה, והקוטים שם חוטפים בחזרה. באותו יום עשו יום טוב. למה זה חשוב? אני חושב שהמעבר הזה הוא מעבר שחשוב שנשים לב אליו. המעבר בין התרבויות כאן, התרבות ההלניסטית שהיא מבוססת על התרבות היוונית, העתיקה, יוון העתיקה, מה שנקרא, היא משלבת כל מיני תרבויות. היא משלבת את המזרח והמערב, יש תרבויות, זאת אומרת, נוצר איזשהו, כאילו איזושהי הפריה ושיח, אולי איזשהו תהליך שאפשר לקרוא לו גלובליזציה באיזשהו מקום, קצת במילים שלנו היום. והדבר הזה שהוא כאילו יכול על פניו להביא המון המון טוב לעולם, ומתחילות לו כל מיני השפעות באומנות, בפילוסופיה, בכל מיני דברים שעד היום בעצם אנחנו מדברים חנוכה, עוד מעט מדבר תרבות המערב וזה וזה, אז זה באיזשהו מקום מתחיל, כל מיני דברים שמתחילים כבר שם. אני חושב שהדבר הזה מצריך את עם ישראל לעמוד בעיקר על מה שמייחד ומבדיל אותם. כל פעם שמנסים להרבב, אנחנו צריכים להגדיר במה אנחנו שונים. בשלב הזה, אנחנו תורה שבכתב לאט לאט תלך ותתפשט בעולם. בעיקר, זה ייקח עוד שנים, אבל בעיקר על ידי ישו שהולך, הולכים לפגוש אותו לא עוד הרבה דורות. בסדר, ישו חי בדור השני של הזוגות, זה ממש אחרי כנסת הגדולה מגיעים הזוגות, שם יחיה ישו, וכבר ממנו בעצם מתחילה איזושהי התגלגלות של התורה, של התורה שלנו אל העולם, אחרי זה גם דרך האסלאם. אבל השלב הזה, אני חושב, שהוא מצריך אותנו להבנה שיש משהו שמייחד אותנו. ומה הדבר שמייחד את עם ישראל? על פני הגויים האחרים, בעיקר בהקשר של התורה, זה כמובן מה? התורה שבעל פה. את התורה שבכתב אפשר להעביר. אומרת הגמרא במסכת גיטין, על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית, אומרת הגמרא רבי יוחנן, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה. זאת אומרת, למרות שהתורה שבכתב היא העיקר וכל ממנה, בסוף הברית שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, נחתם על התורה שבעל פה. המעבר הזה, כן אומר, המעבר הזה של אנשי כנסת הגדולה, בין התרבויות, יכול להיות שהוא קשור גם לסיפור הזה, הנבואה נגמרת, חותמים את התורה שבכתב, יוצרים איזה שהם חומות לתנך, למנהגים וכו', ומכאן עכשיו אנחנו מתחילים איזושהי תקופה חדשה, מכאן תתחיל להתפשט תורה שבעל פה, בזוגות כבר נתחיל לפגוש את המחלוקות, וזה כבר נדבר בפעם הבאה. זהו, נראה לי נעמוד פה היום. אלא אם כן יש לכם עוד שאלות, הערות. להגיד שזה אמת. מעניין. יפה. לילה טוב.